פנימה, עם דוקטור ירדן לוינסקי. התוכנית השבועית של כללית, באקו 99 FM, על כל מה שנוגע בנפש שלנו.
התוכנית הרביעית של כללית, מתבוננים פנימה, בוקר טוב, דוקטור ירדן לוינסקי.
בוקר טוב.
מה שלומך, בוקר.
מתאושש מהחג.
זו התאוששות באמת קשה. אנחנו כמדי בוקר שישי גם בכל המועדים שאלות ומפגשים הקשורים בנפש, בתהליכים רגשיים ופסיכיאטריה עם דוקטור ירדן לוינסקי, וגם על התאוששות החג אנחנו עוד נדבר. היום אנחנו בנושא חוסן, חוסן נפשי, מה זה חוסן, איך משיגים אותו, אם אפשר להצמיח אחד כזה. דוקטור לוינסקי הוא הפסיכיאטר הראשי של חטיבת הקהילה בכללית, אבל התוכנית והייעוץ בנגיד לא מחליפים טיפול או בדיקה של רופא יועץ. ונזמין אתכם לשלוח לנו שאלות כתובות או מוקלטות בוואטסאפ ל-054-999-4399, 054-999-4399. וכבר עכשיו נגיד, דוקטור לוינסקי, שבתוכניות הבאות שלנו אנחנו נעסוק בפוסט-טראומה ובבעיות בתפקוד המיני. אז אם גם בנושאים האלה יש לכם שאלות, אתם יכולים לשלוח אותם כבר עכשיו ל-054-999-4399. אבל לא נתחיל לפני שנציין את דנה ביטון, עורכת ומפיקת המשדר הזה. שלום לך, בוקר טוב גם כן. ונפתח בנושא שלשמו התכנסנו, חוסן, חוסן נפשי. מה זה הדבר הזה?
אני חושב שחוסן זה מונח שכבר אולי אנשים מרגישים שהוא טיפה שחוק.
כן.
כי אתה שומע אותו מכל מקום.
נכון.
אבל זה גם משהו שכולם רוצים שיהיה להם את היכולת להתמודד. חוסן נפשי, חוסן חברתי, חוסן לאומי. בהגדרה הקלאסית, חוסן נפשי מוגדר כיכולת שלנו להתמודד בהצלחה עם אתגרים, משברים, וכל מיני שינויים שאנחנו פוגשים בחיים, ובעצם משקף את היכולת להתאושש, כי המשברים מגיעים, לא משנה מה אנחנו נעשה,
כן,
אנחנו
זה
נפגוש.
זה לא יכולת לא לעבור משבר, אלא יכולת לעבור משבר.
לעבור משבר
מגיע
ולצאת ממנו.
כמה שיותר
כשאתה,
מהר.
גם כמה שיותר מהר, וגם באיזה צורה אתה יוצא מהמשבר הזה. אם אני חושב על המושג חוסן נפשי הזה, המושג הפך להיות יותר פופולרי בשנות ה-80, מתוך העולם של הפסיכולוגיה, שאנחנו ראינו שיש אנשים שמצליחים להתמודד יותר, ואנשים אחרים שמצליחים להתמודד פחות. לדוגמה, תצפתו על ילדים שגדלו במסגרות של עוני, או בתקופות של מלחמות, וראו שיש כאלה שמצליחים לצאת מהמשבר או מתקופת המלחמה מחוזקים, ואחרים שהתקשו לצאת.
זאת אומרת שזה רק יותר, עשה להם את החיים יותר קשים, יותר הנמיך אותם, והיה להם.
נכון. אז בעצם הבנו שיש כאן איזשהו תהליך של צמיחה. הפסיכולוגיה החיובית מדברת הרבה מאוד על צמיחה, והדגישו, גם שם מדגישים מאוד את החשיבות של אופטימיות, של גמישות ושל תמיכה חברתית ביכולת שלנו להתמודד עם כל מיני אתגרים. וחשוב להבין שחוסן נפשי, למרות שעכשיו אנחנו מדברים על זה בקונטקסט של המלחמה שאנחנו חווים.
אגב, זה לא יאמן שכל דבר שאנחנו אומרים עכשיו הוא תמיד
בקונטקסט.
מקבל איזשהו, כן, צבע, כן, של השבעה באוקטובר ומאז.
נכון, אבל חוסן נפשי היה גם בתקופת הקורונה.
נכון.
היו כאלה שהצליחו להתאושש יותר וכאלה שפחות, וזה יכול להיות קשור לכל אחד מאירועי החיים, אם את עוברת הפלה, אם מפטרים אותך, אם קורה לך משהו, אז החוסן הוא היכולת שלנו להתמודד עם מה שקורה לנו. בלי שאנחנו נשברים, כמובן, כי
כן.
להתמודד זה, אפשר להתמודד, אבל
ישרוד.
השאלה אם אתה יוצא מזה.
כן.
ואולי ניקח איזושהי דוגמה אקטואלית. מישהו שגר באחד מהערים במרכז דווקא, והוא לא חווה את האירועים של השביעי באוקטובר בצורה ישירה,
כן.
ולא נפל אותי ליד הבית, ואף אחד מהמשפחה שלו לא נפצע ולא נהרג ולא
נחטף,
מכיר.
כן.
אבל הוא חי בישראל, והוא הקים עסק נניח באמצע 2023, ואז הגיעה המלחמה והמצב הכלכלי, והשאלה זה איך הוא מתמודד עם האירועים האלה, איך הם שהשפיעו עליו, איך הוא מתמודד, ומה הוא עושה כיום, ברגע שעדיין יש משבר, איך הוא חושב איך לעבור את המשבר הזה, איך הוא חווה את המשבר הזה, ואיך בעוד שנה מהיום הוא ייראה בהשוואה למישהו אחר, שאולי אין לו חוסן נפשי, והאירועים האלה, אותו אירוע יכול לפרק אותו, לפרק את החיים שלו.
אנחנו גם רואים את זה בעצם גם בקרב המשפחות שכן חוו את זה בצורה ישירה, שיש אנשים שמתמודדים בצורה כזו ויש בצורה אחרת. יש כאלה שיוצאים להילחם ומתחזקים ומדברים עם התקשורת ומנסים לעזור בכל דרך אפשרית, ויש כאלה שמאוד נכבים, משתבלים.
נוקשים.
נוקשים. כן. בטראומה...
נכון, אם אנחנו פעם הסתכלנו, חשבנו שחוסן זה איזושהי תכונה מולדת, אז ברור שיש כאן גם אלמנט מולד, אבל אנחנו יודעים שחוסן קשור מאוד להתפתחות. זאת אומרת, פעם חשבנו שלדוגמה יש אנשים מבנה אישיות מסוים, שהוא נולד איתו, והוא לא יכול להתמודד עם משברים, ואנחנו יודעים היום שיש כל מיני גורמים שמשפיעים על היכולת שלנו לפתח חוסן. הסביבה שבה אנחנו חיים, אירועי החיים הקודמים שלנו משפיעים על היכולת שלנו לפתח חוסן. גם אם אלה היו אירועים קשים, כן. אנחנו עדיין יכולים לפתח יכולות חוסן נפשי ולהתמודד יותר טוב עם האירועים הבאים. זאת אומרת, זה תהליך התפתחותי.
שאפשר.
אתה יכול להתפתח.
כן, ללמוד אותו,
ואם
לפתח.
ואם אתה יכול
אותו.
להתפתח, אז אתה יכול להתערב בזה, אתה יכול לחזק את זה.
רגע, אבל גם נולדים עם זה. זאת אומרת, תכונות של גמישות וסתגלנות, הן תכונות שגם יכול להיות שהן גם מולדות?
יש להם גם אלמנט שהוא תורשתי, גם אלמנט שהוא, אנחנו לומדים אותו, אנחנו לומדים להיות יותר סתגלנים עם אירועים שקרו לנו, עם הסביבה שבה גדלנו, וגם אנחנו יכולים לעבוד על זה. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אתה...
doomed
בגיל,
forever,
זהו. אני ברמת החוסן הזאת, ואיתה אני צריך עכשיו להסתדר עם מה שיש. אז אנחנו רוצים לעודד גם גמישות מחשבתית, וגם מיומנויות של ויסות חושי, וגם לבנות את התמיכה החברתית, כי אם יש לי מסגרת תמיכה קהילתית, אז היא יכולה לעזור לי להתמודד יותר טוב מאשר אם אני מנסה להתמודד לבד. זאת אומרת, בעולם שבו אנחנו חיים, העולם המודרני, וכמו שאנחנו רואים בעשור האחרון, כל הזמן קורה משהו. זאת אומרת, כולנו צריכים חוסן נפשי כדי להתמודד עם מה שהמציאות מביאה לפתחנו. זה יכול להיות ברמה העולמית, קורונה, יכול להיות ברמה הישראלית, המלחמה, זה יכול להיות ברמה הישובית, קרה משהו והגיע ראש עיר שעושה לי צרות ואני צריך להתמודד עם זה. ואנחנו יכולים לפתח כל מיני כלים כאלה. עכשיו, מדינת ישראל היא אחת החלוצות בהסתכלות, נקרא לזה, הסתכלות לאומית על חוסן, והקימו כאן
באמת?
מודל של מרכזי חוסן כבר כמעט לפני 20 שנה,
וואו.
שזה הוקם על ידי הממשלה והקואליציה הישראלית לטראומה, שבעצם הם פזורים באזורי עימות, והתפקיד שלהם זה לחזק את החוסן של הקהילות שבהם הם פועלים.
מדהים.
זה לא אומנם מכסה את כל מדינת ישראל. עכשיו במלחמה הקימו גם מרכז חוסן לאומי, כדי שלחשוב איך עושים את זה ברמה של כל המדינה. אבל מרכז החוסן של סדרות עובד עם עיריית סדרות, עם הקהילות שבתוך סדרות, כדי לחזק את החוסן של סדרות, וזה לא רק בריאות הנפש. הם עובדים עם מערכת החינוך, ועם הרווחה, וכולם כדי לייצר את החוסן הקהילתי הזה שנורא חשוב לנו. עכשיו, ברמה האישית, אולי, אנחנו שואפים שכל אחד מאיתנו לעזור לאנשים להסתכל אולי על החיים מתוך איזושהי חוויה של מסוגלות. כולנו רוצים להרגיש שאנחנו מסוגלים, שיש לנו משמעות, ולחשוב על החיים לא כאיזשהו אירוע, אלא איזשהו מסע. המסע, התפיסה של החיים כמסע, עוזרת לנו להתמודד עם משברים.
לגמרי, זה לא שיש לי יעד להגיע אליו, אני כל הזמן בדרך.
אני בדרך.
כל הזמן הדרך יכולה להיות יפה יותר, קלה יותר, ולפעמים עם עליות.
לפעמים הכביש מקולקל, וצריך למצוא דרך לעבור את הבור שנפער בכביש, כמו המלחמה הזאת שעוברת לנו. אבל אם אני מאמין שיהיה בסדר, ואני אצליח להתמודד, אז יהיה לי גם יותר קל. אני לא אחשוב שהדברים ייפטרו מעצמם, אבל יהיה לי את היכולת להתמודד עם זה.
אני מאמין שזה חלק מהדרך.
כן.
כן.
אז אם נזכור כמה דברים בנוגע לחוסן, שנסכם את מה שאמרתי,
קדימה.
אז כולנו עוברים משברים וצריכים חוסן נפשי בשביל להתמודד יותר טוב. אפשר לפתח ולחזק את החוסן של כולם, ויש דרכים שגם אתם לבד יכולים לעשות בשביל לחזק את החוסן, וגם להיעזר באנשים אחרים לחזק את החוסן שלכם.
יש זה שיש מה לעשות עם זה.
זה נורא חשוב.
זה כל כך מרגיע ועוזר כשלעצמו. הידיעה שזה לא, זה לא דבר גזרה שנגזר עלינו ואנחנו נאלצים לחיות איתו עד סוף ימינו. אז בואו, תעזרו בנו, כמו שהציע עכשיו דוקטור לוינסקי, ותשאלו את השאלות שלכם. אנחנו כאן כדי לענות עליהם. 054-999-4399 בוואטסאפ. אתם יכולים אפילו להקליט את השאלה שלכם בהודעה מוקלטת, או לכתוב אותה, או אפילו להתקשר אלינו ולעלות לשידור. עד 9, אנחנו כאן, התקשרו אלינו עכשיו.
מתבוננים פנימה, עם דוקטור ירדן לוינסקי.
מתבוננים פנימה, אנחנו, אקו 99 FM, דוקטור ירדן לוינסקי, מדברים היום על חוסן נפשי, כל מה שקשור בזיהוי חוסן נפשי, דרכי טיפול, הדרכים להשיג לעצמנו חוסן נפשי, אם יש לכם חוסן נפשי, אם יש לכם שאלות, 054-999-4399, תקלידו, תתקשרו, אנחנו כאן כדי לענות. יש לנו כבר שאלה ראשונה ממאזין או מאזינה שכותב ככה, בתקופת הקורונה והסגרים חוויתי משבר מאוד גדול ומשהו עמוק נסדק בי. גיליתי שאין לי חברי אמת, שהמשפחה שלי לא מספיק שם בשבילי, בכיתי המון והרגשתי חלש ומובס. אחרי שסוף סוף אספתי את עצמי וקמתי מחדש, קרתה מלחמה, ואני מרגיש שוב באותו סרט. למה זה קשה כל פעם מחדש, ואיך אני יכול לפתח עמידות למשברים כאלה?
אני חושב שזו שאלה, נהדרת. בסופו של דבר, אני חושב שאתה יכול לדעת על החוסן שלך יותר מכל אדם אחר. איך אנחנו יודעים שיש לנו חוסן?
איך אנחנו יודעים?
אני חושב שאחת הדרכים הכי פשוטות בשביל להבין מהי רמת החוסן שלנו, מה היכולות החוסן שלנו, היא להסתכל על ההיסטוריה האישית שלנו, ולראות איך אנחנו התמודדנו עם משברים שאנחנו חווינו, מה עשינו בזמן המשבר, ומה למדנו מאותו משבר.
כל פעם שאומרים לנו, טוב, עזוב את העבר, תתקדם קדימה, להפך, בוא נסתכל עליו רגע.
אפשר ללמוד ממנו הרבה. זאת אומרת, לדוגמה, כמה התעסקנו בזמן שהיינו במשבר, בכל מיני מחשבות, שלא נצא מזה, שכן נצא מזה, שאנחנו לא בסדר, מה המחשבות שליוו אותנו באותו זמן, ואיך למדנו או איך התגברנו על אותן מחשבות. כי המחשבות האלה הן מחשבות שדי תוקעות אותנו. הן משתקות הרבה פעמים.
נכון.
ואם אתה לומד להתמודד איתם, ואתה יכול ללמוד מה עזר לך בפעם הקודמת, אז אתה יכול להשתמש בזה כבר בפעם הבאה שאתה תפגוש.
כן, אבל הנטייה שלנו כבני אדם, ברגע שאנחנו עוברים, נכנסים, כמו שהוא אומר, היה לי משבר, ואני זוכר שככה, ואף אחד לא היה שם בשבילי, ולא היה לי משפחה ולא חברים, והנה עוד פעם משבר, אז מה שאנחנו זוכרים בדרך כלל...
זה את הדברים השליליים.
בדיוק.
אבל... בוא נראה רגע את התיאור שלך של האירוע הזה. זאת אומרת, יש כמה גורמים ששיחקו שם תפקיד, ובוא נראה מה אפשר לעשות עם אותם גורמים, איך אפשר להשפיע עליהם כדי שבפעם הבאה או בפעם הנוכחית, מצבך ישתפר יותר מהר, ואפילו ישתפר יותר ממה שהיה קודם. לדוגמה, מה שציינת ונכון, שאחד הדברים שמשפיעים על חוסן, זה מערכות היחסים שסביבנו.
משפחה וחברים.
אז אם אני מבין שהמשפחה והחברים... הם לא הגורמים, אולי הם לא מסוגלים, אולי זה לא בגלל שהם לא רוצים, אבל הם לא מסוגלים לתמוך בי בשעתי הקשה, אז אני צריך לחפש אנשים אחרים שאני אוכל להיעזר בהם. זה יכול להיות קהילות שאני יכול להשתייך אליהם, שהן יכולות להתגייס בשעת משבר, בשכונה איפה שאני גר, לדוגמה. או לנסות בזמן שאני מסתובב עם מחשבות כאלה שליליות, לתרגל חשיבה חיובית. עכשיו, חשיבה חיובית זה מונח מאוד רחב, אבל להתמקד בדברים הכן טובים שיש לי בחיים, באיך שאני הצלחתי לצאת מהמשבר הקודם, אז זה אומר שיש לי סיכוי לא רע לצאת גם מהמשבר הנוכחי.
נכון. הנה עובדה, אתה יצאת.
עובדה היא שהצלחתי ויצאתי.
נכון.
אני יכול ללמוד טכניקות של התמודדות והפחתת לחצים, מפני שזה יעזור לי ברמה האישית להתמודד עם הסטרס שאני נמצא בו במצב משברי. יש טכניקות, יש מיינדפולנס, אולי נדבר על זה אחר כך, יש נשימות, יש כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי
זאת אומרת, כן לקחת עזרים חיצוניים שאני מחליט, שאני מוצא אותם כטובים לי, כי אני יודע שהם עוזרים לי, ולקחת אותם כדי לבנות את החוסן הזה.
נכון, ולעשות את זה תוך כדי זה שאנחנו מוצאים לעצמנו איזושהי משמעות ואיזושהי מטרה. מפני שאם אנחנו מאבדים גם משמעות וגם מטרה לעשייה, אז אנחנו יושבים בבית, מסתכלים על הקירות, וכמו שאני אומר הרבה פעמים למטופלים, כשאתה מסתכל על הקירות, הם מסתכלים עליך גם חזרה, ושום דבר טוב לא יכול לצאת מהדבר הזה.
זה בעצם גם מצב קורבן, כי אתה לא עושה איזושהי פעולה להוציא את עצמך מהמצב הזה, אתה אומר רק, ההורים לא בסדר, המשפחה לא בסדר, החברים עזבו אותי, והקירות לא עוזרים גם.
וגם אם אין אנשים שעוזרים לך, אתה יכול להתחיל בלדאוג לעצמך, להתחיל בלטפל בעצמך, ולטפל בעצמך זה לעשות את הדברים, לחזור לסדר יום שהיה לך אולי קודם, גם אם אפילו פינו אותך למלון. עכשיו אתה מתושבי הצפון ופינו את המשפחה מהיישובים שבהם אתם מתגוררים. אתם תקועים באיזה חדר מלון במקום בלי תוחלת ואף אחד לא יודע מתי זה יסתיים לצערנו, אף אחד עוד לא יודע מתי זה יסתיים. אז אתה יכול לעשות סדר יום בתוך המלון, להתחיל לתכנן תוכניות לגבי מה יהיה בהמשך, להתחיל לחשוב על העתיד. כשיש לך מטרה, כשיש לך הסתכלות קדימה, היכולת שלך להתמודד עם המשבר הנוכחי מתחזקת.
כן.
ואם אנחנו לומדים להשתמש בדברים האלה, שוב, כל הדברים שציינתי כאן הם דברים יחסית פשוטים. זה לא דבר מסובך. אתה אפילו לא צריך ללכת לאיזה מטפל מדופלם בשביל שיעזור לך.
לא צריך לשלם על זה ואתה לא צריך.
לא, אתה צריך פשוט להתחיל לעשות. אחד-אחד בקטן, ואתה יכול לראות שאתה בעצמך התגברת על הקורונה, ואתה תתגבר גם עכשיו.
נכון. וואו. וגם קצת זה לנקות את ה... אני שוב חוזרת לקורבנות ולהאשמה הזאת, שאלה אשמים במצב שלי, יש הרבה אשמים במצב, אבל אני יכול לעזור לעצמי. ולחכות שהאשמים במצב יבואו ויתקנו, זה בטח לא...
זה לא עוזר לנו, אם יש אנשים אחרים שאשמים, מה שחשוב זה מה שאנחנו עושים.
נכון מאוד. אוקיי, אז נזמין אתכם להמשיך ולשאול אותנו שאלות ב-054-999-4399, שאלות על חוסן, מה זה חוסן, מה אנחנו מבקשים מחוסן שיעשה עבורנו, ובמה אתם נתקלים שאתם זקוקים בתוך המשבר הזה. נצא להפסקה קצרה ונחזור עם פינת המומחה, שהיא היום מומחית, ונחזור עם השאלות המעניינות שלכם. יישארו איתנו.
מתבוננים פנימה, עם דוקטור ירדן לוינסקי.
חזרנו אליכם, מתבוננים פנימה עם דוקטור ירדן לוינסקי. נזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו לשאלות שלכם. היום אנחנו משוחחים על חוסן נפשי. 054-999-4399. זה הנושא היום, אבל כבר נגיד לכם שבתוכניות הבאות אנחנו הולכים לעסוק בפוסט-טראומה ובבעיות בתפקוד המיני. אז אם אתם רוצים לשאול דווקא בנושאים הללו, תשלחו את ההודעה שלכם, מוקלטת או מוקלדת, ואנחנו נתייחס אליה בתוכנית המתאימה. חוסן נפשי, דוקטור לוינסקי, יש לנו עכשיו שאלה של מאזין, שאני כל כך מתחברת אליה, כי אני שומעת אותה בכל מקום. בכל מצב של קצת חוסר ודאות ותקופה קשה, כמו זו שאנחנו נמצאים בה עכשיו, אני שומע את כולם ממליצים, לך להתאמן. מה הקשר? מה הקשר בין הבריאות הפיזית, הגופנית, כושר, לבין החוסן הנפשי שלנו, בעצם?
א', כושר זה דבר טוב.
נכון.
אבל בלי קשר ספציפי לסוגיה, הרעיון כאן, כמו אצל הרבה אנשים שיש להם תחושה של חוסר ודאות ועוברים משהו קשה, זה שאלה שיש להם חוסן נפשי, זה אלה שמצליחים לקחת את הסיטואציה המורכבת הזאת, כמו הסיטואציה שבה אנחנו חיים עכשיו, ולפשט אותה, לפרק אותה, ולהתחיל לבנות את האבנים מן היסוד עוד פעם מחדש. אם יש לי חוסר שליטה, אם אני לא יודע מה הולך לקרות, אם אני, החיים שלי השתבשו ואני נמצא במקום לא נכון, אני לא ישן עכשיו טוב בלילה כי יש לי דאגות, אז אני יוצא מחוסר, אני יוצא מאיזון. יוצא מאיזון. אני לא ישן טוב, אני לא אוכל טוב, אני לא מתפקד טוב, אני לא מתרכז בעבודה. המערכות
קורסות יחד כמו איזה...
בדיוק. אז מה אפשר לעשות? אם אנחנו מבינים את הדבר הזה, אז מה אפשר לעשות כדי לעזור לחוסן שלנו? בזה שאנחנו מכניסים יותר סדר, יותר פעילויות בסיסיות של החיים, ומתחילים ומחדשים אותם, וגורמים להם לעבוד, כמו שהם עבדו קודם. זאת אומרת, אם בגלל המשבר שאני נמצא, הפסקתי לאכול בצורה מסודרת, אני אנסה לאכול בצורה יותר מסודרת. אם אני לא מצליח לווסד את התגובות הגופניות שלי, אני אעשה ספורט, כי אנחנו יודעים שספורט עוזר לכל המערכות הגופניות.
נכון, וספורט זה גם מילה כללית, זה גם לצאת החוצה, זה לנשום, זה ללכת ברגל, לקבל את החמצן מהאוויר, ולא מתוך מקומות סגורים וחשוכים.
נכון. והרי בסופו של דבר, כדי שיהיה לי את היכולת להתמודד, אני צריך שאני אהיה מסוגל לעצור לרגע, להתבונן על עצמי, ולראות מה קורה לי. אוקיי? לראות שאני, בגלל המשבר, יצאתי מאיפוס. אז אני צריך להחזיר את הגוף לאיפוס. אני צריך להיות, שיהיה לי את המסוגלות הזאת, לראות איך אנחנו מגיבים, איך אני הגבתי עכשיו במשבר הנוכחי. ולעשות משהו כדי להחזיר את עצמי למקום שאני רוצה להיות בו. זאת אומרת, קחיל דוגמה אחרת, מישהו שסובל מהתקף חרדה.
אוקיי.
זה דבר נפוץ בתקופות משבר, ואני מוצף, ואני בלחץ, ואני מרגיש שאני משתגע, והלב שלי דופק מהר, ואני בעצם בהתקף חרדה. אז מה קורה לאנשים דרך כלל? הם נחצים. אבל אתה יכול להגיד, אוקיי, זה הגוף שלי מגיב. זה לא שקרה לי משהו. אני יכול לראות שהגוף שלי מגיב עכשיו בדופק מואץ, אבל אם אני אגיד, ככה נראה דופק מואץ.
ככה נראה דופק, והגוף יודע להתמודד עם דופק ברגע שהוא בכושר.
כי כשאני, זה בדיוק אותו דבר כמו שאני עכשיו רץ מהר, אז זה גם הדופק שלי יעלה, ולא יקרה כלום על גוף.
נכון מאוד.
אז בעצם אני מחזיר לעצמי את השליטה. ואז אני מסוגל, אם אני מסוגל רגע להתבונן על עצמי מבחוץ, ולהבין איפה אני לא מאופס, איפה אני, זה לא עובד כמו שהייתי רוצה, ולהגיד, כאן זה לא עובד כמו שאני רוצה, בוא ננסה לעשות משהו. אז זה מה שקורה כשאתה מנסה לעשות ספורט, שאומרים לך, תעשה ספורט, זה להחזיר לך את השליטה, תסתכל, אתה לא עכשיו מאופס, בוא תעשה ספורט, זה יחזיר לך את האיפוס, ותעשה עוד כמה דברים כאלה, רק ספורט לעשות זה נחמד, אבל זה לא מספיק.
זה גם הצבת יעדים, זה גם גמישות. המורה שלי לפילאטיס תמיד אומרת שאתה מתרגל גמישות בגוף, זאת אומרת, זה סתגלנות, הגוף מסתגל, צומח, מתפתח, מתחזק, אבל הגמישות הזאת היא גם גמישות מחשבתית.
נכון. זה דבר, היתרון לדוגמה בספורט, שזה משהו שהוא א', מאוד קונקרטי, אתה יכול למדוד את ההתקדמות שלך.
נכון.
וזה מאפשר לך לחוש חוויה מחדש של שליטה בסיטואציה משברית.
וואו, נתת פה מלא סיבות ללמה זה קשור להתאמן כשאתה בשעת משבר. אני גם חושבת על העניין הזה שכשאתה מתאמן, אתה מרוכז כל כולך באימון, וקצת נותן מנוחה למחשבות האלה ולסינריום עם המופרעים שאנחנו שמים לעצמנו בראש ומעסיקים את עצמנו. ולו בשביל ה-50 דקות מנוחה האלה מהמחשבות, אני חושבת שזה שווה את זה.
כן.
אז כן, כמו שאמרנו, זה משיג לנו סדר שמחזיר לנו איפוס, מחזיר שליטה, נותן לנו הצבת יעדים, גמישות וגם שקט מהמחשבות. אז נראה לי שמאזין יקר, אני כמעט בטוחה שהצלחנו לענות על השאלה שלך בקשר, לקשר בין ספורט לבין התמודדות וחוסן נפשי. עכשיו, דוקטור לוינסקי, יש איתנו קולגה שלך על קו הטלפון, פינת המומחה שלנו, היא מומחית היום, סיגל סידליק אלון, פסיכולוגית קלינית מדריכה והפסיכולוגית הארצית של כללית. בוקר טוב, סיגל.
בוקר טוב.
מה שלומך?
תודה רבה. בנסיבות. אנחנו משתדלים לשמור על אופטימיות.
כן, אנחנו מדברים היום על חוסן, שזה חלק מהעניין הזה של לנסות לשמור על אופטימיות בתוך מה שקורה לנו. ואני אשמח אם קודם בכלל תסבירי לנו מה זה אומר, המושג הזה חוסן. זה מאוד, כמו שאמר דוקטור לוינסקי, אנחנו משתמשים במילה הזאת המון, היא שחוקה אפילו כבר, אבל מה היא אומרת?
אוקיי, אז באמת חוסן זה איזושהי עמידות, איזשהו רזיליאנס, אם אנחנו משתמשים במונח באנגלית, שאומר שיש לנו יכולת להסתגל, לתפקד ולהתמודד מול אירועים מורכבים או מצבים מורכבים, ובעצם היכולת הזאת מסייעת לנו להתמודד עם המצבי דחק ולהפחית את הסיכוי להתפתחות של פסיכופתולוגיה, או אם תתפתח שהיא תהיה פחות חריפה, וזה בעצם העמידות שלנו מול אירועי החיים המורכבים שביניהם.
יש, דיברנו פה קצת לתנשלית לשידור, על, על העניין הזה של אפשר ללמוד, לתרגל עמידות וחוסן והתמודדות עם משברים. האם יש לזה גיל? האם אנחנו בכל גיל יכולים לפתח חוסן?
כמובן, זה חשוב מאוד לדעת, וזה עוד נקודה אופטימית וחשובה, שאפשר להשפיע על מידת החוסן. זה נכון שיש לכל אחד מאיתנו את הסגנון שלו ואת הדברים שהם הדפוסים הטבעיים שלו, אבל חוסן זה משהו בהחלט שאפשר להשפיע עליו, ובכל גיל. הוא מושפע מהרבה גורמים, זה לא איזה דבר אחד שזה איזה מין זריקת חוסן שניתן ותפתור את כל הדברים, ולכן אפשר להשפיע על כל רכיב ורכיב שתורם לחוסן, והוא ישפיע על כל המערכת, ובוודאי זה מתאים בכל גיל. כמובן שאנחנו נתאים לכל גיל את הטכניקות, את האופנים, כדי לשפר את יכולת ההתמודדות, להגביר את החוסן. אנחנו גם נתאים אותם למזג של האדם. כן. מה שמתאים לאדם אחד לא תמיד יתאים לאחר, אנחנו צריכים לעשות התאמות.
דוגמאות אני רוצה.
אני חושב שאולי אני נזכר בדוגמה שאת לפעמים מספרת לי על, יש איזו טכניקה שקשורה לבועות.
בועות סבון?
כן, זה טכניקה, זה עוד דבר שחשוב, אני אתייחס אליו, אני אתן עוד דוגמה, כך כמו שרצית. יש כל מיני טכניקות שעוזרות לנו להפחית מתח ולהגביר את יכולת החוסן שלנו. אחד הדברים המאוד חשובים זה נשימות. אבל לפעמים שאנחנו בלחץ, זה נכון שחשוב לנשום, אבל אנחנו לא תמיד זוכרים את זה.
אנחנו נושמים בהיפרוונטילציה, נושמים נשימות קצרות ושטוחות כאלה.
ובועות סבון, מה שהן עושות בעצם, ומאוד מאוד עוזרות עם ילדים, אני באופן כללי ממליצה תמיד בממדים שיהיו בועות סבון, בעצם מאפשרות לנו לעזור למי שנושף בהם נשיפה איטית, וככה רגועה יותר.
ככה באופן בלתי מודע בעצם נותנים לאדם לקחת נשימה עמוקה.
הוא לא שם לב בעצם שהוא מתרגל נשימה.
וואו, מדהים.
ונשיפה איטית, וגם לבועות סבון יש איזה ככה אפקט משחקי. אין מישהו שמפריחים בועות סבון והוא לא מחייך.
נכון.
וגם זה חשוב מאוד. יש עוד טכניקות של נשימות, אבל בועות סבון זה טכניקה מאוד עוזר. גם לשים מוזיקה וקצת לרקוד, לנוע קצת. אלה דברים ש... הם לגמרי טכניקות שיכולות לסייע בהגברת יכולת ההתמודדות שלנו. יש גם דברים שהם לא רק...
אני יכולה לשאול מה זה עושה, אבל אני, פשוט אני שואלת, כי אני קצת, קצת קוראת על זה ומאוד מבינה את הרעיון גם בספורט של נשימה עמוקה, אבל איזו מערכת זה מפעיל? למה זה בעצם עוזר לנו לנשום עמוק?
יותר מאשר הנשימה, השאיפה העמוקה, שכמובן מכניסה חמצן ומאפשרת ככה את ההסדרה של הנשימה, גם לנשיפה האיטית יש תפקיד בעניין הזה, ומערכות שמגיבות בצורה אוטומטית, המערכות הקדומות שלנו שמגיבות בדריכות גבוהה, שמגבירה נשימות מהירות, כי כשאנחנו צריכים להתמודד ולרוץ מהר, גם היום, כשיש איזה מצב מסוכן, אנחנו צריכים להגיב במהירות, אנחנו לפעמים לרוץ מהר,
אז המערכות האוטומטיות...
נכון, המערכות האלה מגיבות ועובדות ביתר. לפעמים הן עובדות ביתר גם כשאנחנו כבר נמצאים במקום בטוח, ואז אנחנו חווים את המצוקה או חרדה, למרות שאנחנו במקום בטוח והסיטואציה
בפיזית,
היא
כן.
יותר כבר פחות מסכנת אותנו. ולכן הנשימה האיטית מחזירה חזרה את כל המערכות האוטומטיות לפעילות סדירה. חשוב לי רק להגיד ש... ככה זה קשור גם לשאלה שלך איך משפיעים על החוסן או באיזה גיל ובטכניקות. גם ידיעה שאם אנחנו נבטא את הרגשות שלנו במילים ונגיד מה אנחנו מרגישים, תסייע לנו. וגם באופן כללי הגברה של תחושת הוודאות והשליטה בסיטואציה, גם היא מסייעת להירגע ומגדירה את החוסן. וזה נכון שיש מצבים שאין לנו באמת שליטה מוחלטת, אבל גם אם אנחנו יודעים... שיש לנו דקה וחצי להגיע בממד, אם יש נגיד אזעקה, אבל גם באירועי חיים שהם לאו דווקא אירועים חרישים כמו אלה שקורים כעת, כשאנחנו מתכוננים למשהו, כשאנחנו יודעים איך אנחנו הולכים להתמודד איתו, כשאנחנו יודעים איך אנחנו הולכים ככה למצוא פתרונות, אז אנחנו כבר מגבירים את יכולת השליטה שלנו והוודאות, ומפחיתים את חוסר האונים. זה בהחלט עוזר.
סיגל, הרבה מדברים על החוסן של הילדים, וזו אוכלוסייה באמת מאוד מאוד רגישה. אבל אני חושב שאוכלוסייה שלא כל כך שמים אליה לב, לצערנו, זו דווקא האוכלוסייה היותר בוגרת.
מבוגרת.
זאת אומרת, האם, מה את חושבת על היכולת שלהם להסתגל למשברים והחוסן שלהם?
אני חושבת שאחד הדברים החשובים הוא שכשאנחנו מדברים על האוכלוסייה הבוגרת, אנחנו צריכים לזכור שהם כבר עברו איזה משבר או שניים בחיים שלהם. ובדרך כלל מדובר באנשים שבמצבים אחרים סיגלו לעצמם דפוסי התמודדות, או מצאו לעצמם את הדרכים שעוזרים להם להתמודד, דרכים שעוזרות להם, סליחה, להתמודד עם מצבים מורכבים. ואחד הדברים שמאוד חשובים, והם די פשוטים לעזור לאנשים יותר מבוגרים, זה לשאול אותם איך הם עזרו, איך הם התמודדו, ומה עזר להם בעבר להתמודד עם משברים.
להזכיר להם.
הם מוצאים את הכוחות, כן, הם מזכרים בכוחות
כן,
שלהם.
כן, ממש השיחה המקדימה שלנו על להיזכר במה עובד לנו. מה
נכון,
עזר לנו
וזה,
פעם.
ובעצם זה מנגיש מחדש, גם אם האירוע הנוכחי הוא לא האירוע שחווית, הדפוסים והאופנים שלך באופן אישי עזרו לדבר עם חברים, לדבר עם בני משפחה, לעשות קצת פעילות, לסגור קצת את התקשורת, את הטלוויזיה, ולהתפנות לדברים אחרים. בעצם עוזרים גם להם להיזכר, ובפועל מסייעים. עוד דבר שמאוד עוזר לאוכלוסייה הבוגרת, כשיש תחושה של חרדה ומתח, זה למי שעוד יש אלבומי תמונות, ואם לא, אז להסתכל קצת בטלפונים הניידים, על תמונות של בני משפחה, של נכדים, של קרובים.
וואו.
של חוויות טובות של עצמנו מעבר.
זה טיפ מעולה, אני חושבת, זה גם, א', זה זמין לנו, באמת כולנו עושים את זה. נכון. ובדרך כלל אנחנו רואים, טוב, די מסכים, תרחיקו את המסכים, אז לא, אז הם יכולים לקחת את המסכים, אלא פשוט לא לראות חדשות במסכים, אלא לראות תמונות של רגעים ואנשים שטובים לכם. וואו.
נכון, וממש אם אתה רואה אדם מבוגר עם לחץ דם גבוה מאוד, ראיתי את זה בעצמי, נתתי ככה אלבום תמונות של בני המשפחה, וממש לחץ הדם ירד, והמצוקה חלפה, ואפשר פתאום לדבר על זיכרונות נעימים, ובאמת אנחנו מתמלאים מחדש באותה אופטימיות, אבל שמחוברת לעצמנו ולכוחות שלנו.
איזה כיף של טכניקה, יופי, אהבתי, אימצתי.
אנשים הרבה פעמים חוששים שאם מהיכרותם עם עצמם, אלה שהם יותר רגישים מבחינת מצבי הרוח,
נכון.
או רגישות בכלל לאירועים, או יש להם אולי דימוי עצמי שלילי נמוך. כלפי עצמם, אז הם חוששים שהם דווקא האוכלוסייה שכאילו לא תוכל לפתח חוסן,
נכון.
כיוון שלכאורה חוסן זה פחות רגישות, ודימוי עצמי יותר טוב, אז אתה יכול כאילו להתמודד יותר טוב.
נכון, אנשים חושבים שאיזשהו ריחוק רגשי יעזור להם יותר.
אבל לא כולם במציאות, יש אנשים רגישים יותר, ואנשים רגישים פחות.
נכון.
זאת אומרת, אז מה אנחנו יכולים לעשות עבור אותם אנשים שכאילו מתבוננים על עצמם באופן כזה?
אוקיי, אני אוסיף פה לשיח שלנו עוד מילה חשובה מאוד, שאני חושבת שאם צריך טיפ אחד שמסכם את כל ענייני החוסן, זה המילה גמישות. ודווקא אנשים שהם רגישים, הרבה פעמים יכולים לשים לב לניואנסים, יכול להיות שהם גם מאוד מאוד רגישים ומאוד דרוכים. אז אחד הדברים הוא באמת קודם כל להיות מודעים למה מפעיל אותנו, ולעזור להם לזהות מה בדרך כלל עזר להם. גם אנשים רגישים התמודדו עם הרבה מאוד דברים בצורה מאוד טובה. והרבה פעמים הם דווקא יכולים להיות אנשים בהחלט גמישים. ולכן היכולת שלהם להסתגל למצב חדש, או להסתגל למצב משברי, היא טובה. חשוב גם לזכור שבצד השני, אנשים דיברתם על איזשהו מין ריחוק או ניתוק, זה לא תמיד מסייע. לפעמים זה חשוב, ברגע המשבר האקוטי, אותו ניתוק רגשי מהסטרס עוזר לנו להתפקס, למצוא טכניקות
מגן עלינו
ללידות.
בצורה מסוימת.
נכון, כן. ולפעול. אבל אנשים שהם מדי, נגיד, יכולים להיות נוקשים, או מדי ככה נאחזים בדפוסים מאוד 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 שלא ככה אפשר קצת לשנות אותם, דווקא הם מועדים באיזשהו מקום אולי לא לשתף, אולי לא להיות מודעים, והם עלולים למצוא את עצמם במשבר כי הם לא היו רגישים וערים לדבר. אז אני חושבת שהמענה נמצא איפשהו באמצע, שגם אם אתה רגיש וגם אם אתה פחות מגיב בעוצמות, תשים לב לגמישות, גם המחשבתית, אבל לא חושבים שדברים יקרו בדיוק,
אבל
וגם
אני, סליחה שאני מפריעה על התשובה כן. שלך, סיגל, פשוט אני אומרת, אנשים שנמצאים בתוך המתח הזה ולא נמצאים כרגע בחוסן, רוצים לפתח אותו, לא תמיד ידעו לזהות שהם לא גמישים, כי הם לא גמישים.
נכון.
אז איך מצליחים לתפוס את הרגע?
קודם כל, לפעמים כדאי שהסביבה שלנו, הקרובים לנו יכולים ככה לסייע לנו.
כן.
אני בגלל זה אומרת שכשאני אומרת נוקשות, אני נותנת דוגמאות. אם אתה חייב שדברים יקרו בדיוק 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 כמו שאתה רוצה, אם אתה נוטה להיות כזה של שחור ולבן, זה צריך להיות או ככה או ככה. אלה סימנים לפחות גמישות.
חוסר גמישות, כן.
ויש יחסית בקלות טכניקות שעוזרות גם להגמיש אותם. למשל, אם אתה כזה של שחור ולבן, אני ממליצה בכל סוף משפט, תשים במקום סימן קריאה, סימן שאלה.
אופה, אהבתי.
זה הגמישות,
כן.
אוקיי? או בכל פעם שאתה בטוח שאף אחד לא יכול לעזור לך, כי זה הסכנה. שאתה כל כך בטוח שיש רק דרך אחת, ושאם אתה לא, אם היא לא תעבוד, אז אין דרך אחרת. אז לקחת בחשבון שאולי יש עוד נקודת מבט להסתכל על אותו דבר, ולדעת שדברים לא יכולים לקרות בדיוק בדיוק, יכולים לקרות גם קצת אחרת. הפנייה לעזרה זה גם משהו שמאוד חשוב לי להגיד, כי אנחנו רוצים מאוד לפתח חוסן ולסייע לאנשים להתמודד. אבל אם מישהו מרגיש שהוא צריך עזרה, לא לראות בזה חולשה. לא לראות בזה...
זה חלק מהגמישות.
נכשלתי בחוסן, בדיוק. זה חלק מההתמודדות, זה חלק מהגמישות. לפעמים אנחנו גם עם סליחה להשוואה הפרקטית, אבל גם עם האוטו, הוא מצוין, אנחנו מדי פעם הולכים לאיזה טיפול.
נכון.
לעשות כיוון ולתקן את הדברים כדי שנמשיך לנסוע... אם יש לנו במיוחד איזה דרך ארוכה לעבור.
וואו, זה בכלל, אנשים שנבהלים מלתקן את עצמם, שחושבים שזה פחיתות כבוד, או שזה איזה מקום שמעיד שהם לא מספיק טובים, הפוך, אתה תתקן ותשתפר ותצטיין.
ועוד דבר שעוזר, כשאתה מלמד אנשים, כשאתה נותן להם עזרה ומלמד אותם, אחד הדברים שמאוד עוזרים להגברת חוסן, זה שאתה נותן להם תפקיד לעזור לאחרים. כשאני מלמדת ילד לעשות את הבועות סבון, אני ממליצה לו ללמד את זה גם את האחים שלו. כשאני מלמדת מבוגר איזושהי טכניקה כזאת של לשים סימן שאלה במקום סימן קריאה, אני מציעה להם להתמש בזה גם במקומות העבודה.
ואז הם מרגישים את החוסן שהם החזקים שמלמדים אחרים ועוזרים להם.
בדיוק. וזה גם מגביר את תחושת הערך העצמי, מרגיש את תחושת המסוגלות, הקומפטנטיות שלנו, ומאוד מסייע לנו להרגיש שאני יכול ככה לסמוך על עצמי. וגם אחרים יכולים לסמוך עליי.
בהחלט. אני מרגישה, סיגל, שבעצם זה שאת מדברת איתנו, הייתי רוצה להחזיק אחת כמוך לידי כל הזמן בזמן משבר, וזה מאוד יכול להקל ולתרום לחוסן הנפשי שלי. סיגל סדליק אלון, פסיכולוגית קלינית מדריכה והפסיכולוגית הארצית של כללית, תודה רבה לך.
תודה, רק עוד בקשה קטנה, לא לשכוח לשמות לעזרה, וגם אנחנו, באמת יש הרבה מאוד ברשתות, באופן מבוקר, סרטונים והמלצות ועלוני מידע, לא לחשוש, להסתכל,
לבקש עזרה.
תודה
רבה.
תודה.
שיהיו לנו בשורות טובות, להתראות.
אמן.
ביי ביי.
תודה, להתראות.
מתבוננים פנימה, עם דוקטור ירדן לוינסקי.
תודה לסיגל, ובחזרה לשאלות שלכם, אם שמעתם אותה, תתייעצו, אל תתביישו. אנחנו כאן ב-054-999-4399, ומה שכיף בוואטסאפ הזה, זה שאתם יכולים פשוט לעשות אותו בעילום שם, להקליט או לא או להקליד, ואנחנו כבר ניקח את השאלה שלכם לשידור. דוקטור ירדן לוינסקי עונה עליה כאן, והנה מאזינה נוספת שכתבה לנו, כנראה תוך כדי שהיא האזינה לנו, כי היא כותבת ככה, אני מרגישה שאני כן, אישה חזקה, גמישה וסתגלנית, שיוצאת ממשברים בקלות. אבל בן הזוג שלי קשה יותר ממני. הוא מסתגר בזמן משבר, נבהל ולוקח לו זמן ארוך לצאת מזה. איך מגשרים על זה? איך עוזרים לו לחצות משברים קל יותר? אני מרגישה שאני לא יכולה לסמוך או להישען עליו. אז עכשיו זה לא אתה, זה אתה, איזה לקיחת אחריות על הבן זוג.
כן, אני חושב, הדבר ראשון צריך להגיד, לומר שכל אחד, החוסן שלו נראה בצורה קצת אחרת.
כן.
זאת אומרת, החוסן שלך יהיה שונה מהחוסן, מהחוסן שלו, וזה בסדר, זה לא אומר שהוא לא חסון, אוקיי? זה אומר שהוא מנהל את הסיטואציה. יכול להיות שהוא צריך להרגיש בשליטה יותר על האירוע, ואת יותר, נקרא לזה, משחררת, זורמת עם הסיטואציה. זה בסדר. הנקודה היא שגם אם אתה מנסה לשלוט בסיטואציה, השליטה האמיתית היא לדעת מתי לשלוט ומתי לשחרר. לדוגמה, אם העסק של בן הזוג נכנס לקשיים, אוקיי? משבר שיכול לקרות,
נכון.
יכול לקרות לכולנו. אז השליטה האמיתית זה להחליט האם אני עכשיו נלחם ומגייס כספים, ועובד מ-6 בבוקר עד 12 בלילה, ולא משחרר בכלל, או שאני אומר באיזשהו שלב, אני אומר, אוקיי, הדבר הנכון בשביל לעבור את האירוע זה לשחרר דווקא. זאת אומרת, להגיד, העסק הזה נכשל, בוא נתקדם לעסק הבא. זאת אומרת, היכולת שלנו להתגמש ולראות מה באמת חשוב לנו. זאת אומרת, מה שחשוב בסיטואציה שאתה רוצה, שיש לך עבודה שאתה רוצה שהיא תפרנס את המשפחה שלך.
כן.
אז האם מה שחשוב לך זו העבודה או האפשרות לפרנס את המשפחה? שזה שני דברים שנשמעים בהתחלה אותו דבר, אבל הם לא אותו דבר. זאת אומרת, אתה יכול להחליט שמה שבאמת חשוב לך זה לא העבודה הזו, אלא היכולת לפרנס את המשפחה.
זאת אומרת,
כן. לעבוד במקרה הזה, כאילו כן. להביא כסף, משכורת, שתוכל לעזור. זאת אומרת, האפשרות שלנו לחשוב על האירוע, להבין מה באמת חשוב לנו ואיפה להשקיע את המאמצים שלנו, זה הדבר. וחוסן זה לא להתעלם או להדחיק. זאת אומרת, בניגוד למה שהרבה פעמים אנשים חושבים, כן, אני לא קרה כלום, אני ממשיך הלאה.
שכחתי מתחת לשטיח, התקדמתי.
זה בסדר אם אתה בשיא האירועים, אתה אומר, אני עכשיו לא מתעסק בזה, אני לא חושב על זה, אני לא...
שם את זה רגע בצד, ותכף
תתמודד. אבל אם אנחנו רק כל הזמן עסוקים בלהחבי ולהדחיק, אז באיזשהו שלב, במוקדם או במאוחר, זה יצוף. וזה יכול לצוף בכל מיני דרכים, זה יכול לצוף בתור מחשבות חודרניות, זה יכול לצוף בתור תחושות גופניות, והמטרה שלנו זה לא להתעלם מהדבר הזה, אלא להגיד, או, זה מציק לי, הסוגיה הזאת מפריעה לי, אני רוצה אולי עכשיו לא לעסוק בה, אבל אני יודע שאני שם אותה פה במדף, כדי שאני אתמודד איתה אחר כך.
כשאני אקח נשימה עמוקה.
אחרי שאני אנשום, או אחרי שיבוא השבוע, יעבור שבועיים, ואני יוכל להמשיך הלאה. אז זה בסדר אם קרה משהו, זה בסדר אפילו להרגיש את התחושות הלא טובות. אנחנו שוכחים שכאב וכעס קרה אסון למדינת ישראל בשביעי באוקטובר.
אבל גם במשברים הרבה יותר קטנים ופרטיים.
אבל גם במשברים קטנים של פיטורים, או מקרה עצוב במשפחה, או כל דבר אחר שיכול לקרות, אז לא לפחד להרגיש את הדברים שאנחנו מרגישים, כי הרגשות האלה הרבה פעמים מצליחים להניע אותנו לעשות, לקום לעשות מעשה. אם אתה כועס נורא על משהו, אתה יכול לכעוס, אבל אתה יכול לקחת את הכעס הזה אחר כך ולנטעל אותו למשהו שבונה. אם אתה עצוב, זה בסדר להיות עצוב. כאילו, אנחנו לא צריכים...
חשוב לעבור דרך הרגש.
חשוב להחזיק את הרגשות האלה, זה טבעי. גם אם קשה לנו נורא, לא לחשוב רק זה שאני מרגיש את הדברים האלה, זה סוף העולם, ואוי ואבוי שאני...
לא, זה חלק מהריפוי.
זה בסדר, זה חלק מהתהליך, ואני אלמד איך לתעל את הרגשות האלה למשהו שיחזק אותי.
כן, נפלא. פשוט, קחו את זה מכאן, זה ממש אקמול, כאילו, זה לא תרופת פלא ולא קורית בשנייה, אני מניחה, אבל לא לפחד מהרגשות הקשים, זו התחלה של טיפול, וזה מעולה.
מתבוננים פנימה, עם דוקטור ירדן לוינסקי.
בואו ננסה להספיק עוד שאלה אחת שהגיעה לנו בוואטסאפ. נזכיר את המספר, כי יש לנו, התוכנית תכף נגמרת, הזמן טס לנו, אבל בשבועות הבאים נשוחח על פוסט-טראומה ועל בעיות בתפקוד המיני, אז אם יש לכם שאלות בנושאים הללו, יאללה, תשלחו אותם אלינו, או בהקלדה או בהקלטה, 054-999-4399, זה וואטסאפ, אז אין שום בעיה, אתם לא צריכים דווקא הודעת טקסט, 054-999-4399. שאלה אחרונה שנספיק להיום, האם ריבוי של התקפי חרדה, דיברנו קודם על התקפי חרדה, באמת שפה ושם יש לאנשים התקפי חרדה, ואז החוסן שואל פה, האם ריבוי של התקפי חרדה פוגע בפוטנציאל או ביכולת לפתח חוסן נפשי לאורך החיים? זאת אומרת, דיברנו על איך אפשר לפתח אותו, ואפשר, ואפשר.
כן.
אבל אדם שיש לו כל הזמן התקפי חרדה, ושהוא נמצא בחרדה קיומית ממה שקורה בחיים שלו, יכול לפתח חוסן נפשי?
התשובה היא תלוי.
באמת?
כן. זה תלוי, זה תלוי בסופו של דבר, משברים עוזרים לנו לפתח חוסן. התקפי חרדה יכולים לעזור לנו לפתח חוסן, אם אנחנו מתמודדים איתם ומטפלים בהם. זאת אומרת,
אם יש לי... להפריע לנו לפתח חוסן?
בדיוק. זאת אומרת, אני אתן דוגמה אחרת. זה מעט מהדבר הזה זה טוב, הרבה זה פחות טוב. כמו ספורט, שהתחלנו בספורט. זאת אומרת, אם אני עושה ספורט, אני עושה כושר, זה טוב בשבילי. אבל אם אני כל יום עושה שלוש פעמים, מרים שלוש שעות, 80 קילו כל הזמן, אז בסופו של דבר יהיה לי פצעים, יהיה לי קרעים ברצועות, יהיה לי משהו יקרה לא טוב. זאת אומרת, אתה צריך למנן את זה, קצת זה טוב, הרבה מדי זה לא טוב. עכשיו, הנקודה שצריך לזכור, זה שהרבה מאוד אנשים שסובלים מחרדה, הם מתקשים להסתכל, הם נמצאים בהווה, ומתקשים להסתכל על העתיד. וזה מוריד אותם כלפי מטה. למה אני מתכוון? אני אקח דוגמה אחרת. אם מישהו סובל מכאבי גב, okay? אז הכאב שלו הוא מורכב משני חלקים. אחד, הכאב שלו זה, זה הפיזי, והסבל שלו זה המחשבה על כל החיים שיהיו לו עם הסבל הזה לאורך השנים לא הבאות. כי כאבי גב זה לא דבר שעובר בקלות. אז זאת אומרת, אתה יכול להיות בין 45 ולחשוב על ה-50 שנים הקרובות שאתה הולך להתמודד עם כאבים. זאת אומרת, זה... מוריד לך את החוסן. אבל אם אתה אומר, כן, אבל עכשיו כואב לי הגב,
אני
אטפל בזה, אני אעשה עם זה משהו, ואני אחר עוד, והכאב גב לא מייצג אותי בסופו של דבר. אני, אמנם יש לי גב והוא כואב, אבל אני לא גב, אני אדם שמסביב לגב הזה. ואם אני אחשוב על זה כך, אז הכאב העתידי שלי, הסבל העתידי, דווקא פוחת, וזה מחזק את החוסן שלי. זאת אומרת, הסתכלות על אותה סיטואציה, מזווית טיפה שונה, יכולה להוציא אותי מחוזק יותר מאותה סיטואציה.
אז תגיד, להסתכל על המשבר כהזדמנות, זה חברה טובה תמיד אומרת לי, אל תפספסי הזדמנות למשבר טוב. זה אפשר לצמוח מזה, וזה להתחזק מזה ולהתפתח. יפה. אז ככה סיימנו עם משהו אופטימי, וזה טוב. אני אוהבת שהתוכניות שלנו נגמרות ככה במחשבה אופטימית, ונספר שבשבוע הבא נדבר על פוסט-טראומה, ובשבוע לאחר מכן על בעיות בתפקוד המיני. אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, נזכיר שוב את מספר הטלפון שלנו, הוואטסאפ, שתוכלו לשאול בו שאלות 054-999-4399. ונגיד תודה רבה לך, דוקטור ירדן לוינסקי, ונגיד תודה רבה לדנה ביטון, עורכת ומפיקת המשדר הזה, נסטלי סולומון, ויהיה איתכם אחרי החדשות עם שפע מוזיקה טובה כאן באקו 99 FM. יישארו עמנו, חדשות וחוזרים.